אז בפעם שעברה אנחנו למדנו את סיפור משל יותם, מי שזוכר. אז דיברנו בגדול על השאלה מה המשל ומה הנמשל, ובסוף הצענו שאולי המשל והנמשל, יותר נכון הנמשל עצמו, זה לגדעון ולביתו. כלומר, כל ביתו של גדעון הוא מצד אחד האתד הזה, שביקשו ממנו למלוך, כמו שהעצים מבקשים ממנו למלוך, ובסופו של דבר, סופו של ביתו, כלומר, גדעון הוא תחילת ביתו, אבל אבימלך הוא סוף ביתו, גם מסכים למלוך. כן? וראינו שיש לזה כמה יתרונות, ולא נחזור על זה עכשיו, אבל זה היה באמת מאוד נקודתי. הסיפור כולו... שלום.
מזמן לא הייתי פה. לא, תשאר פה.
יש פה תנח.
יתר בו המון המון ספרים.
לא, אבל לא תנח.
ודאי קטע.
זה התנח. מה? אז זה עם הצבעים. מתחת? מתחת? טוב, בסדר, יש פה תנ"ך, אפשר להסתכל, אנחנו גם נפתח.
יש פה מתן, יש אחד כתבה שמסתכל סי.
ואם ממש החוץ אפשר להביא. קיצור, אז היום מה שנשאר לנו זה בעצם ללמוד את סיפור אבימלך. כן, ואולי אנחנו נגיע לסופו היום, אם לא היום, אז שבוע הבא. למרות שהוא די ארוך.
וואו, אני
כוח אחרי שם, תישאר שם.
טאו!
אז היום בשיעור הולכים לקרות הרבה דברים מוזרים. גם כאלה וגם ספרותיים.
לא, היום בשיעור הולכים לקרות הרבה דברים מוזרים.
לא, הולכים לקרות הרבה דברים מוזרים. אחרי שנקרא את הדברים הנורמליים, פתאום נבין שקרו שם דברים מוזרים. אז בואו נראה, נתחיל לראות. אנחנו, כמו שאתם זוכרים, בשלב שאחרי הפתיחה, זה סיפור אבימלך. כשהפתיחה הייתה שאבימלך הולך והורג את כל אחיו, ובא יותם ואומר לו, או יותר נכון לכל שאר בעלי שכם, שאתם לא בסדר. ובגלל שאתם לא בסדר, אז תצא אש ואבימלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש מבעלי שכם ובית מילו ותאכל את אבימלך. וכך יהיה. אז עכשיו בעצם הגענו לסיפור האמיתי. עד עכשיו זה היה הקדמה, ועכשיו אנחנו נראה איך הכל קורה. למעשה כל הסיפור של המלכות של אבימלך מסוכם בפסוק אחד, בפסוק אף ב', פרק ת', פסוק אף ב'. ויסר אבימלך על ישראל 3 שנים. זה מה שיש. עכשיו, הפסוק הזה וסיפורים אחרים של השופטים הוא מקביל למה? כלומר, יש את המעגל החוזר הרי.
מקביל הסוף.
מקביל הסוף,
שכאילו... ותשקוט.
זאת אומרת, תשקוט הארץ 40 שנה, אז פה יש לנו ויסר אבימלך על ישראל 3 שנים. מתחיל לחשוד שאני לא צילמתי מספיק דפים.
ופועל יחידאי.
מה, ויסר? כן. ויסר זה פועל יחידאי, אבל אני יותר מתמקד בעל ישראל. כן, אמנם על דוד בשמואל כתוב וימלוך דוד על ישראל, אבל בספר שופטים, כשמשהו קורה על ישראל, זה דווקא לא טוב. כן? כלומר, השלטון של עמים זרים על ישראל הוא בביטוי על ישראל. אז כשכתוב ויסר אבימלך על ישראל, אנחנו יכולים אולי לחשוב שם הזה דווקא השיעבוד, ולא הישועה. ויסר אבימלך על ישראל 3 שנים. בנוסף, פה אנחנו כבר אולי ניכנס לדף שהבאתי, אנחנו יכולים לראות שהפסוק הזה נמצא בדיוק במיקום כזה. בדף הזה נוכל לראות בעצם שכל סיפור גדעון מקביל לסיפור אבימלך, ולהפך. הטבלה הזאת מחולקת ל3 חלקים. יש בסוף הבדלים מרכזיים, אבל זה פחות משמעותי. אבל בהתחלה יש לנו את ההשוואות בין שני הסיפורים, בין גדעון ואבימלך, על פי הסדר. ובהמשך עוד הקבלות נוספות שהן לא קשורות דווקא לסדר. החלק הראשון זה החלק שמעניין אותנו ברגע זה. החלק הראשון פשוט מתאר לנו את הסיפור. בואו נסתכל על הצד הימני, סיפור גדעון. אז בהתחלה ויעשו בני ישראל את הרע בני השם, בני ישראל חוטים, ואז הם מקבלים עונש, המדיין. אז ויהי כי זעקו בני ישראל אל השם, אז השם אומר להם, טוב, הוא שולח איש נביא ואומר להם, אני הצלתי אתכם מזה ומזה ומזה, ועציתי אתכם מיד מצרים, מיד כל לחציכם, ואומרה לכם, אני אשם אלוקיכם, לא תראו את אלוהי המורי אשר אתם משווים בארצם, ולא שמעתם בקולי. כן? בכל אופן, בסופו של דבר, השם שולח את זה, השם שולח את גדעון, בשלב ראשון הוא קודם כל אומר לו לנצת את מזבח הבעל. כן, אתה מיתי, אנחנו כבר בשורה הבאה, גדעון מנצת את מזבח הבעל והשירה של אביו. ואז יואש בסופו של דבר אומר שלא ראוי להרוג את גדעון, הוא מציל את גדעון ואומר לאנשי עופרה שלא להרוג אותו, כי אם אלוהים הוא אז ירב לו, הבעל. ואז רק בשלב הזה הסיפור האמיתי מתחיל. כי אם אתם זוכרים, בשלב הזה אם אנחנו נפתח, לא חייב לפתוח, אבל אני אצטט את זה, אז פה פתאום נאמר, וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק ישראל. פה מתחילה מלחמה באמת, באים המחנות ומתחילים להתארגן. כל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק ישראל. ואמרנו, מי שזוכר, שהפסוק הזה בעצם זה לא המקום שלו, בגלל שהם עברו עוד לפני זה. כי אם הם לא עברו לפני זה, אז למה גדעון צריך לחבוט חיטים בגת להניס מפני מדיין? הרי מדיין לא בארץ. אז למה הוא צריך לעשות זה שם? שיחבוט איפה שהוא רוצה. לדי ברור שהם כבר פה, אבל זה רק כאן כתוב, כי כל ההתחלה הייתה הקדמה. הקדמה כזאת היא תיאולוגית אולי, של כאילו מה בדיוק הסיפור ועל מה, במה הוא דן. שבהתחלה, כמו שראינו, השם דורש מגדעון שהם יחזרו בתשובה, וגדעון דורש מהשם שהוא יושיע. ואז יש פה איזה משהו שימשיך לאורך כל הסיפור. זה אתם בטח זוכרים מי שהיה. אז יש לנו פסוק שפה בעצם יוצר את הרקע. כל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל. ומיד במחנה השני, רוח השם לבשה את גדעון. כן, רוח השם הופיעה ולובשת את גדעון, ונאספים אליו כל האנשים. ויתקע בשופר, ויזעק אביעזר אחריו, ומלאכים שלח בכל מנשה, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי. אז הוא אוסף את כל הצבא. עכשיו יש קטע שבסוגריים, שפשוט הוא בסוגריים, כי הוא פשוט אין לו הקבלה בסיפור של אבימלך, אבל זה פתאום קטע שבשני הסיפורים אין הקבלות, ואז ממשיכים להמשך ההקבלות. גדעון מחלק לשלושה ראשים את הצבא שלו ואת מכה את מדיין. ואז הוא מכה בקוצים את יושבי סוכות, ואת מגדל פנואל נטץ ויהרוג את אנשי העיר. כאן, טוב, האמת משום מה זה קפץ לי, זה נמצא גם בהמשך, אז תדלגו שנייה על המשפט של ממני תראו וכן תעשו. אבל אחרי זה, אחרי שהוא מסיים עם סוכות של פנואל, גדעון הורג את זבח ותלמונה, והוא הורג אותם בגלל שהם לא רוצים למות על ידי נער. הוא מציע לנערו להרוג אותם, ואז הם אומרים לו, קום עטף פגע בנו כי כאיש גבורתו. ואחרי שהוא הורג אותם, אז איש ישראל בא אליו ואומר, משול בנו גם אתה, גם לך וגם בבניך. עכשיו אנחנו נעבור לאבימלך. אותו דבר קורה. זה מתחיל בזה שבני ישראל חוזרים ושווים לעבוד את הבעלים. וישוב בבני ישראל ויזנו אחרי הבעלים. והתיאור של העבודה זרה שנמצאת שם בסוף פרק ח' היא בדיוק כמו, זה כמו התיאור של האיש הנביא בתחילת סיפור גדעון. כלומר, הם לא זכרו את השם אלוקיהם המציל אותם מיד כל אויביהם מסביב. כן? זה מה שהשם אמר להם עם האיש הנביא. ואציל אתכם מיד מצרים, מיד כל החוציכם, ואמרתי לכם לא לעבוד את אלוהי המורי, ואתם לא שמעתם בקולי. אז הם לא זכרו את השם אלוקיהם, המציל אותם מיד כל אויביהם מסביב, והם שמים להם בעל ברית לאלוהים. ומיד אנחנו מגיעים לאבימלך. עכשיו, אם גדעון ניתץ את מזבח הבעל אשר לאביו, כן, בעצם הוא איש עובד השם שבא נגד אביו שעובד את הבעל, אז אבימלך, שהוא בא בשם הבעל, הורג את בית אביו. כן, והוא עושה את זה בשלוחות הבעל, כי אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם, ראינו שהכסף שהוא סוחר איתו את האנשים הרכים והפוחזים כדי להרוג את בית אביו, מגיע מבית בעל ברית.
אפשר להגיד שיש כאן על דעתך תתפוך כזה כלפי גדעון? כלומר, עם כל כמה שגדעון הוא בסך הכל בחור טוב, הכשלים השונים שבאופן עקבי מראים על חוסר הביטחון שלו באשם, מסובבים את זה שהבעל נוקם בו. כי הוא לכאורה היה אמור להוכיח שהבעל הוא לא אלוהים, אבל הוא נכשל, והוא נכשל בגלל טעויות שהוא עשה, לא סתם.
אבל זה לא היה טעויות, החוסר ביטחון שלו זה לא היה טעויות. מה שראינו זה שהטעויות מגיעות בהמשך. הוא בסופו של דבר בטוח ויוצא ונלחם.
כן, אבל אחרי כל כך הרבה מבחנים אולי זה לא חוכמה להיות בטוח.
מה אכפת לי? ההוכחה לעם שהשם הוא אלוקים זה על ידי הניצחון. לא אכפת שלפני זה הוא חשש לצאת. בסוף הוא יצא וננצח. אבל נחכה עם זה. בואו רק נראה את הקבלה כולה. אז שוב, אצל אבימלך, אחרי שאבימלך הורג את בית אביו, אז בא יותם ואומר לכל בעלי שכם שזה באמת לא היה ראוי להרוג את בית אביו. הוא אומר, אם באמת ובתמים עשיתם, אז שמחו באבימלך ושמחו וישמח גם הוא בכם. אבל אם לא, אז תצא אש וכולי. שזה יכול אולי להזכיר את יואש, שגם אומר שלא ראוי להרוג את גדעון, אמנם זה לא בית גדעון, אלא גדעון עצמו, וזה בגלל שאם הוא אלוהים, אז הוא יערב לו, למה שאתם תעשו? אז אולי יש פה איזו הקבלה עם האם הזה, אבל זה לא ממש מוכרח. בכל אופן, אחרי כל ההקדמה הזאת, מגיעים לנקודה שהגענו אליה בעצם עכשיו, שזה הסיפור האמיתי מתחיל. ויעשה אבימלך על ישראל 3 שנים. אם זה הנקודה הנכונה להתחיל בה, פה באמת מתחיל הסיפור כולו עם אבימלך, בואו נראה מה קרה, כל השאר היה רק הקדמה, אז זה ממש מקביל דווקא לעליית מדיין על ישראל, כלומר לשיעבוד ולא לישוע. עכשיו ההוכחה לזה היא הפסוק הבא, כי מיד אחרי שמדיין מגיעים, אז נאמר ורוח השם לבשה את גדעון ויתקע בשופר. ומיד אחרי שמתחילים עכשיו את הסיפור של ויעשה אבימלך על ישראל 3 שנים, אז כתוב וישלח אלוקים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם. כלומר באותה נקודה בסיפור אלוקים מתערב ומביא את רוחו. במקרה של גדעון זה רוח טובה, רוח השם שלבשה אותו וכל אנשיו מתאספים אליו, ויתקע בשופר ויזעק ויעזר אחריו. ולעומת זאת אצל אבימלך זה בדיוק הפוך, הוא שולח רוח רעה ואז כל אנשיו עוזבים אותו, כן, שזה ויבגדו בעלי שכם באבימלך. זאת הנקודה שבעצם למגיד. עכשיו, כמו שאתם רואים בטבלה, יש עכשיו קטע שלם שאין לו הקבלה. כל הסיפור של גל בעצם, אין לו הקבלה בסיפור של גדעון, ויש לדון למה. אז בואו נראה את הסיפור של גל. אנחנו בפרק ת', פסוק כ"ג. בהתחלה יש הקדמה כזאת, אפשר לומר תיאולוגית, שמסבירה מה הולך לקרות עכשיו. וישלח אלוקים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם, ויבגדו בעלי שכם ואבימלך. לבוא חמאס 70 בני רובל ודמם לסום על אבימלך אחיהם אשר הרג אותם, ועל בעלי שכם אשר חזקו את ידיו להרוג את אחיו. עכשיו כתוב פה ויבגדו בעלי שכם ואבימלך, ומיד כתוב לבוא חמאס 70 בני רובל וכו'. עכשיו השאלה היא חמסם של מי הגיע, כלומר מי בא אליהם חמסם של 70 בני רובל, מי אלה שעכשיו מתעצבנים על החמאס? האם זה אלוקים או שזה בעלי שכם עצמם?
אלוקים.
אוקיי, מה הראיה?
שהיגיון פשוט אין שום סיכוי. א', היגיון פשוט זה לא הגיוני. בעלי שכם הם אלה ששילמו לו, אז לא סביר ש...
כן, אבל עכשיו הם באים בטענות, אומרים זה לא טוב. בשום מקום אבל לא כתוב שבעלי שכם שילמו לו כדי להרוג את אביו, כן? הם מביאים לו כסף, ואז הוא הולך, לוקח אנשים והורג את אביו. אבל זה בסדר, אפשר עוד להבין מתוך ההקשר. אבל יש משהו יותר פשוט.
כן, גם זה שם כתוב בהמשך על בעלי שכם.
כן.
על בעלי שכם אשר חזקו את ידיו.
כלומר, אלוקים עכשיו בעצם מתערב, ושם רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם. למה? לבוא חמאס 70 בני רובל, כאילו החמאס הזה שעשו ל-70 בני רובל, ודמם לסום על שניים, לסום על אבימלך אחיהם אשר הרג אותם, ועל בעלי שכם אשר חזקו את ידיו להרוג את אחיו. כן? עכשיו, חיזוק ידיים זה גם משהו שנמצא אצל גדעון, אם אתם רואים שם בסוף, כן, בטור הכמעט אחרון.
ויבגדו בעלי שכם ואבימלך, זה סוג של פסוקית בתוך מסיבת.
כן. לא, זה בעצם, הוא אומר את מה שהוא עשה.
טוב, אני לא יודע איך.
לא, אני מבין את
זה. זה כתוקית, אבל... זה לא מסיבת.
לא, זה משפט, אבל זה אומר עדיין את כל מה שהשם עשה. אלוקים שולח רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם, והבגדו בעלי שכם באבימלך, והוא עשה את זה לבוא חמאס 70 בני רובל וכו'. כלומר, והבגדו בעלי שכם זה חלק ממה שאלוקים עשה. ואז מגיע ההסבר למה הוא עשה את זה. לבוא חמאס 70 בני רובל. כן? אני עד היום מתלבט האם יש קשר בין זה, קשר ספרותי או משעשע, בין לבוא חמאס לבין לבוא חמאס, שזה מופיע בספר, כן? אבל לא יודע אם יש איזה באמת קשר. אבל דמם לסום על אבימלך אחיהם אשר הרג אותם, זה קצת יותר חלק. כי השורש סום מופיע בסיפור הזה יותר מדי פעמים. כן, אם אתם זוכרים, היה לנו כבר בהתחלה כשאבימלך נולד ביטוי מאוד מוזר, וישם את שמו אבימלך. לא ויקרא שמו אבימלך, זה ככה בדרך כלל נהוג בתנ"ך, אלא ויישם את שמו אבימלך. ואז מיד אחרי זה כשגדעון מת, אז בני ישראל שווים וזונים אחרי הבעלים וישימו להם בעל ברית לאלוהים. כן, אז יש לנו פה ויישם את שמו אבימלך, ואז וישימו להם בעל ברית לאלוהים.
כן.
אחרי זה אני חושב שהיה עוד כמה, נכון? היה לנו פה... לא, לא זה. בכל אופן, כאן מיד אצלנו מגיעה שוב הסימה הזאת. כן, ודמם לסום היו במלך, כן. ודמם לסום. כלומר, הסימה הזאת, לשים דברים, זה לא המקום היחיד, אני נראה את זה עוד בהמשך, נעקוב אחרי זה. זה מילה די מנחה. זה השאלה מה בדיוק אומרת. בכל אופן, פסוק אפי, וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי הערים, ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך, ויוגד לאבי מלך. ומה מיד אבי מלך עושה?
לא, כלום.
כלום. ישימו לו בעלי שכם מערבים ראשי הערים. גם מוזר.
טוב.
אז באמת, אבימלך לא עושה כלום? זה סתם מעניין. בינתיים יש פה סתם מגעים לא ממש רציניים. זה מין אינטיפאדה כזאת, זה לא באמת מלחמה. כן, הם מציקים ככה בראשי הערים. טוב, הם גוזלים את כל אשר יעבור עליהם בדרך, ויגד לאבימלך. עכשיו, אפשר לומר שזה לא דווקא קשור לאבימלך, זה שהם גוזלים את כל מה שעובר עליהם. כלומר, פשוט שיירות עוברות ומציקים. ולמה שלאבי מלך יהיה אכפת?
מיסים של
השיירות? אולי מיסים, אולי אפילו פשוט, כי הוא הרי המנהיג. אז שמציקים בדרך, אז באים לטענות על המנהיג, האנשים שמציקים, שמציקים להם. אז זה אולי. בכל אופן...
יכול להיות שגאל בן עבד זה תיאור פרטי אותם מקרים בדיוק?
לדעתי לא, כי אין שום גזלה ומערבים על ראשי הערים בסיפור של גאל. אז בואו באמת נראה את הסיפור של גאל.
אצל גאל גם יש אזכור של הערים בהקשר למלחמה. זה הערים אתה רואה כאנשים.
עכשיו נגיע לשם. אנחנו נראה. אז בואו נקרא באמת הסיפור של גאל. הסיפור הזה, כמו בעצם כל הסיפור עד הסוף אפשר לומר, הולך להיות פשוט מוזר. אין שום היגיון במה שקורה, בהנחה שאנחנו מצליחים לקרוא בכלל מילולית מה שכתוב. אז באמת אנחנו לא מבינים מה גורר מה ולמה אנשים עושים את מה שהם עושים. פשוט דבר גורר דבר בלי שום טיפת היגיון. בואו נראה. ויבוא גאל בן עבד ואחיו ויעברו בשכם. הם עוברים בשכם. ויבטחו בו בעלי שכם. ויצאו השדה ויבצרו את כרמיהם וידרכו ויעשו אילולים. ויבואו בית אלוהיהם ויאכלו וישתו ויקללו את אבימלך. כן? אז דבר ראשון אנחנו כבר רואים שיש פה קשר מסוים בין הביטחון בזה שהם בוטחים בגל לבין זה שהם יוצאים החוצה לשדה. כן? למה זה קשור? מה, הם לא יוצאים לשדה בדרך כלל רק כשהם בוטחים במישהו?
הם מערבים על ראשי הערים?
מה, אבל הם המערבים. מה, גם מערבים להם בשדה? זה קצת מוזר, אבל בכל אופן הם יוצאים לשדה והם
לא,
בוצרים את
הרם. לא, כי בעלי שהם שמים מערבים.
כן.
לא, אולי זה לא קשור, הם בוטחים בו. ואז תיאור מקרה, הם יוצאים לכרמים, קורמים את הענבים, ואז מתחילה שיקרות ואילולה, כאילו, זה לא קשור,
okay.
זה לא בגלל שהם בודחים פתאום מתחילים לצאת.
כיוון שהם בודחים שיש... בו, הם מוכנים לקלל את אבי מלך ולדבר בחופשיות.
כן, אז זה יכול להיות, למרות שאנחנו עוד נראה כמה התלבטויות בעניין, אבל אני חושב שיש עדיין קשר
או
לשדה.
או הם מוכנים לצאת מחוץ לעיר ולהראות לו את המחבוא שלהם, את המקום שבו הם עורבים, איפה הם עורבים, אולי בשדות
כן. בכל אופן, מה שקורה בהמשך, זה שאם תסתכלו בפסוק למד ב' למשל, כן, ואתה, כשזבול, שר העיר, אנחנו עוד נראה מה בדיוק קורה פה, אומר לאבימלך, תתכונן כי גאל בן עבד רוצה להילחם לך, אז הוא אומר, קום לילה, אתה והעם אשר איתך, וערוב בשדה. והיה בבוקר כזרוח השמש, תשכים ופשטה על העיר, והנה הוא והעם אשר איתו יוצאים אליך. הם יצאו לשדה. עכשיו הם באמת יוצאים לשדה, וזה מה שקורה. תדלגו לפסוק מבית. ויהי ממחרת, אחרי שגאל בן עבד כבר הלך. ויצא העם השדה. ויגידו לו אבי מלך. ויקח את העם ויחצן של השדה, וערוב בשדה. שוב, הוא עורב בשדה. אז יש כנראה קשר ליציאה לשדה, והפחד מאבי מלך שכנראה יכול לערוב בשדה או משהו כזה. מה שכן, זה יכול לרמוז שוב להקבלה למדיין. גם מדיין הרי היה חשש לעשות את עבודת האדמה בדרך המקובלת. ואז למשל לחבוט חיטים בגת, ועוד דברים כאלה, אז גם הם, כשהם בוטחים בגל, אז הם יכולים דווקא לעשות את זה בלי חשש. אבל זה פחות משנה לעניינינו, מה שמשנה זה שהם הולכים לבית אלוהיהם, שזה כמובן הבעל, ואוכלים, שותים ומקללים את אבימלך. ויאמר גל בן עבד, מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו? הלא בן ירובעל, וזבול פקידו. עבדו את אנשי חמור אבי שכם, ומדוע נעבדנו אנחנו? ומי ייתן את העם הזה בידי ואסירה את אבימלך? ויאמר לאבימלך, רבה צבאך אבצע. אלה דברי גל בן עבד. הדבר היחיד שמובן בהם זה שיש פה כמה פעמים את השורש עבד. כן, מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו? את מי? את אבימלך? את שכם? מה בדיוק הוא אומר?
הוא שיקור.
עבדו את אנשי חמור ושכם, ומדוע נעבדנו אנחנו?
הוא שיקור ומדבר בהתאם?
כן, אז התשובה המקובלת זה שהוא שיקור ומדבר בהתאם. זה לא המקום היחיד בתנ"ך, שרואים מישהו שיקור ואז גם
חיים,
לא מובן מה אומר.
חיים, תפסום, תפסום חיים.
כן, אז גם שם, כן. אם לשלום יצאו חיים תפסום, ואם למלחמה יצאו תפסום חיים. מה הפשט? כן, והמלבים כרגיל מנסה לפתור את זה בכל מיני דרכים וזה, ומנסה להסביר איך בדיוק הוא התכוון בצורה הגיונית. התשובה זה כנראה שהוא שותה שיקור. כמו שכתוב שם, אז למה הנחת היסוד זה שאנחנו צריכים למצוא היגיון בדברים ששיקור אומר?
כי זה שיקור שנכנס לתנך. מה זה התנך בגובה העיניים הזה? אתה חושב שהם היו שיקורים?
שיקור בתנך הוא לא סתם שיקור. הוא היה שיקור, אתה לא יכול לתפוס את השיחות הזאת בכלים האנושיים שלך. לא, זה לא יפה לצחוק, אז מה אם הם טועים? בכל אופן, אז פה אפשר לנסות למצוא איזשהו היגיון. בהתחלה כתוב מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו. אבימלך ושכם זה בעצם, אבימלך זה האחד שהם עובדים אותו, ושכם זה העיר. אז אולי הם משווה ביניהם. כלומר, מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו? כלומר, אבימלך ושכם, ברור ששכם שווה ואבימלך הוא כלומניק. אז למה ששכם יעבדו את אבימלך? כן? הלא הוא רק בן ירובעל וזול פקידו. עכשיו, בן ירובעל, מה זה אומר?
הוא לא קשור אלינו משפחתית.
יותר מזה, בן ירובעל זה בן של אותו אחד שירב בו הבעל. כן? אנחנו הרי רוצים את הבעל לעבוד, ולא את בן ירובעל, זה שבא ונלחם בבעל. הוא זבול פקידו. עבדו את אנשי חמור אבי שכם, ומדוע נעבדנו אנחנו, כלומר נעבדנו את אבימלך אנחנו. כן, ואז אחרי זה כבר הרבה יותר רגיוני, ומי ייתן את העם הזה בידי ואסירה את אבימלך. ויאמר לאבימלך, הוא כזה קורא ככה בקול, כאילו לאבימלך, רבה צבאך אבצע. ואכן יש לאבימלך אוזניים בשכם, וישמע זבול שר העיר את דברי גל בן עבד, ואיחר אפו. כן, זבול ממש כועס על גל בן עבד. עכשיו זה מעניין, כי זבול נמצא בשכם, ששכם מרדו באבימלך, והוא שר העיר, והוא נמצא כאן ואף אחד לא מפריע לו.
לא, אבל זה מוזר גם שבהמשך הוא עם גל בן עבד, אחרי שגל בן עבד הגדיר אותו כפקיד של אבימלך.
כן, אז איך הוא גורם לו לשמוע? ויותר מזה, עוד מעט אנחנו נראה, שאחרי שהוא מזכיר אותו כפקידו, ויודע שהוא עם אבימלך, אז הוא עדיין מאמין למה שהוא אומר. כן, אז קודם כל בואו נקרא מה הוא אומר
לאבימלך. אבל זה בעלי
שכם שמורדים.
זאת אומרת, ייתכן שהכוונה לפרנסי העיר.
לא,
גאל, לא יודע. בתור השליט עדיין נוחז ברוב הציבור. העשירים, האצילים, מישהו ברובד הזה של האוכלוסייה החליט שזה לא מוצא חן בעיניו.
לא הבנתי. בעלי שכם זה מי שמרדו.
כן.
כן. וכל שאר האוכלוסייה לא מרדה, היא עדיין עם המלך. וזבול, שר העיר.
עם זבול התכוונתי, לא עם גאל. עם זבול.
אוקיי. אפשר לדון בזה, אבל שוב, אתה רק רואה שצריך להוסיף עוד המון פרטים לסיפור, כשהסיפור עצמו לא אומר את זה, זה רק מסבך את העסק. בכל אופן, זבול שולח מלאכים אל אבימלך בתורמה למור. תורמה זה יכול להיות המקום שהוא גם נמצא בו, ויכול להיות באורמה או משהו כזה. הנה גל בן עבד ואחיו באים שכמה, והנם צרים את העיר עליך. מה הוא מתאר? הוא מתאר את מה שקראנו עכשיו, שקרה? מה הוא אומר? הנה גל בן עבד ואחיו באים שכמה, הנה הם באים, כלומר הם עוד לא הגיעו, הם באים עכשיו, והנם צרים את העיר עליך.
אבל הוא לא בתוך העיר.
זהו, אנחנו קראנו שגל בן עבד הגיע לשכם, וכולם סומכים עליו, והוא בפנים, והם יוצאים ושמחים ומתוללים. ובא גל בן עבד ואומר, הנה גל בן עבד בא זבול ואומר, גל בן עבד ואחיו באים לשכם, והולכים לצור את העיר.
עליך.
עליך.
ואתה בכלל לא...
לא, אז עליך אפשר לומר שהשכם היא שלך והם צרים.
ומאיפה האחים
אותה לצער שלך?
אז זה אפשרות נוספת, כן, אבל עדיין באים שכם, אז זה גם מוזר, הם כבר באו. הנה הם בשכם. מה זה באים שכם?
הם יצאו משכם.
הם באים לשכם.
יצאו וחזרו.
לא, הם עוד
באים לשכם ועושים את זה, זה מה שקרה.
אלא אם כן בית אלוהם הוא לא בשכם.
רגע,
הוא יכול להיות בחמים כי זה דיוניסיוס. מאיפה
באו האחים אצל איכן?
אז זהו, אחיו זה לאו דווקא האחים שלו ממש, אלא החבר'ה שלו. הוא בא עם חבורה כזאת. נו, זה מערב פרוע כזה. אתם מזמינים כזה איזה חבורה כזאת, איזה כמה אחים נכנסים לעיר, ובאים אנחנו פה עכשיו שולטים. מי פה השריף? זבול. טוב, אז זה אפשר לשחק אותה אפילו בלי להרוג אותו. והם באים ותופסים את שכם, ושכם איתם, ואתה צריך להיזהר. ואז מה הוא מציע לו? הוא אומר לו בעצם כל מה שהוא צריך לעשות. כלומר, רבי מלך לא חושב לבד. ואתה קום לילה, אתה והעם אשר איתך, וערוב בשדה. תקום בלילה, תערוב בשדה.
הוא אפילו לא מתנסח בצורה של יועץ.
הוא אומר לו מה לעשות.
ואתה יצחה מה תעשה.
לא, או... בסדר, לא משנה. זה פחות נורא. ובתקופה של מרידות וכאלה, אז לא נראה לי שצריך להתנסח בפיוטיות יותר מדי. והיה בבוקר כזרוח השמש, תשקים ופשטה על העיר. והנה הוא והעם אשר איתו יוצאים אליך, ועשית לו כאשר תמצא ידיך. והיה כמו ומלך וכל העם אשר עמו לילה, ויערבו על שכם ארבעה ראשים. כן, זה גם מזכיר לנו קצת את גדעון, ואצל גדעון היה שלושה ראשים. כן, אז בהמשך יהיה לנו גם שלושה ראשים, וזאת באמת תהיה הפעם שהוא מכה את שכם. בכל אופן ארבעה ראשים. עכשיו מה מיוחד בארבעה ראשים, למה במקום שלושה?
להקיף את כל הכיוונים?
כן. כלומר, כשיש לך שלושה ראשים, זה אומר שאתה רוצה שמי שבאמצע ינוס. אך שאתה רוצה שינוס לכיוון שאין שם ראש. כן, אז באים שלושה ראשים, ואז כולם נסים לכיוון עבר הירדן, במקרה של מדיין. כשיש ארבעה ראשים, כן, אז אתה רוצה להקיף את כל העיר, ושאף אחד לא יצא מזה.
לא, לא תעשה, אני תמה, האם הברוכות השמיים,
כן.
זה באמת איזה משהו טבעי, או זה משהו
יותר... בתנך כבר יש לנו ארבע ארוחות.
זה לא באופן קונטי את זה, כאילו למה עם כמה מסלוסה אני יכול להגיד.
לעשות משולש. כן.
כן.
בסדר.
אבל זה ברור למה
שוב אני אחזק את זה בהמשך, אנחנו נראה בדיוק מה הוא עושה.
זה צריך שני צדדים נגדיים, משולש לא מאפשר לך את זה.
לא משנה, נו, אבל הוא יכול לעשות את זה, זה לא חייבים לברוח ישר, אבל בהמשך אנחנו נראה מה הוא עושה. זה
הרבה שננוע זה מייצא מפה.
אז בואו נראה מה הוא עושה. אז הוא עורב בלילה על שכם ארבעה ראשים. ויצא יגאל בן דרך אגב, איפה יש עוד ארבעה ראשים בתנ"ך? נראה לי שיש רק עוד פעם אחת.
ונער יוסף בעצם ומשם...
כן, משם ייפרד ואלה ארבעה ראשים. אז שם גם יכול להיות שזה בעצם... טוב, שם זה לא חייב להיות ארבעה כיוונים, אבל זה כנראה מה שיוצא. אבל לא משנה.
הקבלה.
כן, זה הקבלה מובהקת שאין בכלל מה לפקפק בה. ויצא יגאל בן עבד ויעמוד פתח שער העיר. כן, כמו שאמרו, הוא קם בבוקר ועומד פתח שער העיר, כמו שכל בן אדם שפוי היה עושה. ויקום אבימלך והעם אשר איתו מן המערב. עכשיו זה מעניין, כי מה השכם עשו לו עד עכשיו? הם שמו לו מערבים על ראשי הערים. והנה עכשיו הוא דווקא זה שעורב. וירגל את העם, ויאמר אל זבול, הנה עם יורד מראשי הערים. כן? עכשיו שוב, אבימלך הוא זה שעורב ראשי הערים. כלומר, הוא יורד מראשי הערים, והוא מהמערב, כלומר, המערב הוא בראשי הערים, כמו שבעלי שכם עשו לו. ואז בא זבול ואומר לו, לא, לא, אצל הערים אתה רואה כאנשים. ויוסף עוד גאה לדבר, ואומר, הנה עם יורדים עם תבור הארץ, וראש אחד בא מדרך אלון מעוננים. ויאמר אליו זבול, איף הפיך אשר תאמר, מי אבימלך כי נעבדנו? הלא זה העם אשר מאסת בו, צנע אתה וילחם בו. כן, אתה כבר אמרת שאתה תוכל לנצח אותו כל כך, נו, אז בוא נראה. ואז אכן, ויצא גאל לפני בעלי שכם, וילחם באבימלך. וירדפהו אבימלך, וינוס מפניו, ויפלו חללים רבים עד פתח השער. למה עד פתח השער?
כשער נסגר,
אז כולם נסו לתוך העיר. כן, אז נפלו חללים רבים עד פתח השער, ואז נכנסו פנים. וזה חשוב להמשך. ואז וישב אבימלך ברומה, ויגרש את זבול את גל ואת אחיו משבט בשכם. כן, אז זבול מגרש את גל ואחד משבת בשכם. זה כאילו, טוב, ניסיתם, לא הלך, אז תלכו מפה. ואז הם הולכים בבושת פנים. הם אפילו לא מתים, זה מה שמרשים בכל העניין. כן, אבי מלך יושב ברומה, והם הולכים משכם.
איך אומר כרת, אם נפלו עד הסכם, זאת אומרת, תספק או להיכנס לסכם, לסגור את הדלת, אבי מלך פחות.
ואבי מלך הולך הביתה.
אז איך הוא יכול להיכנס לסכם כדי לגרש אמס?
מי? לא, זבול. זבול מגרש את גל ואחיו. זבול הוא שר העיר שכם. זבול מגרש את גל ואחיו משבט בשכם. ויהי ממחרת, ויצא העם השדה, ויגידו לאבי מלך. ויקח את העם, ויחצם לשלושה ראשים, הפעם שלושה ראשים. למה שלושה ראשים? אה, כן? טוב, אז בואו נראה. וירא, והנה העם יוצא מן העיר, ויקום עליהם ויקם. ואבימלך והראשים אשר עמו פשטו ויעמדו פתח שער העיר. אם מקודם על גל נאמר ויעמוד פתח שער העיר, אז עכשיו אבימלך עושה את אותו עניין. אבימלך תופס את פתח שער העיר, ושני הראשים האחרים פשטו על כל אשר בשדה ויקום. כלומר, השלושה ראשים שהוא עשה זה לא בשביל שיהיה להם פתח מילות, אלא להפך. הוא רוצה לחסום את הפתח הרביעי, ושכל הצדדים האחרים פשוט יחסלו את מי שבחוץ, ולא יהיה לאן לברוח, כי העיר המבוצרת תפוסה, כי הוא עומד פתח שער העיר. עכשיו, זה לא הפעם הראשונה שאבימלך מתקרב ככה לחומה בלי חששות, רק שהפעם השנייה שזה יקרה, או שלישית במקרה הזה, זה גם יעלה לו בחייו. אבל בינתיים שומרים עליו חי, כנראה כדי שיוכל לחסל את כל מי שזז. בכל אופן, אז הם הורגים את כולם. ואבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא, וילכוד את העיר ואת העם אשר בה הרג, ויתוץ את העיר ויזרעי המלך. כן, אז אתם יכולים לראות בטבלה, שוב, אם אנחנו מסתכלים בדף, שכל התיאור הזה די דומה למה שגדעון עושה עם ערים אחרות של ישראל, סוכות ופנואל, שזה גם שני ערים, כמו שכם, שמופיעים בדרך של יעקב לארץ כנען. כן, הוא היה קודם כל בפנואל, ואחרי זה בסוכות, ואז אחרי זה בשכם. אז גם פה, גדעון בהתחלה מקסח את סוכות, ואחרי זה מנצץ את מגדל פנואל והורג את אנשי העיר, ומול זה אבימלך בשכם את העם אשר בה הרג ויתוץ את העיר ויזרעי המלך.
מה זה המלך הזה?
שזורעים מלך, יש הטענה מקובלת זה שכשזורעים במלך אז אי אפשר יותר לזרוע שם.
אבל זה עיר.
מה?
מזורע
באמת. אז השאלה אם באמת הכוונה רק לעיר או שלכל השדה גם, הרי השדה ראינו שהוא מופיע שם כל כך הרבה פעמים, כנראה שהוא חלק משמעותי.
אבל הם כתוב ויתוס את העיר דווקא בגלל ההבחנה המשמעותית, זה עיר, זה שדה, ודווקא אז דווקא זה מקסה על ההבנה טוב וכתוב ושהוא זרע את העיר, לא הוא זרע את השדה.
ודאי שזה יותר כאילו קורא את העיר עצמה.
הסיפור מבחין.
לא, הוא לא מבחין בין העיר לבין השדה, כי הפסוק האחרון שמסכם מדבר רק על העיר. וילכוד את העיר ואת העם אשר בה הרג, ויתוץ את העיר ויזרעי המלח. עכשיו, לא ברור בדיוק מה טכנית זה אומר, כן, גם בשדה לא ברור מה זה אומר, כאילו למה לזרוע את השדה במלח? אולי הוא חושב שיגדל מזה משהו, לא יודע. אבל יש כאלה שטוענים שזה גורם לכך שאי אפשר אחרי זה לגדל שם שום דבר.
שזה סתם ביטוי.
גם יכול להיות. או שזה גם קשור לסיפור גדעון, ששם הזריעה היא גם מאוד חשובה. כולל אפילו עמק יזרעאל, וראינו והיה כי זרע ישראל. אז הנה, הפעם הוא עושה בדיוק הפוך, הוא זורע במלח, שזה בעצם מסיים את כל הגידול. בכל אופן, וישמעו כל בעלי מגדל שכם, ויבואו אל צריח בית אל ברית. כן, כל בעלי מגדל שכם, הפעם זה בעלי מגדל שכם ולא בעלי שכם שכבר כנראה יחסלו, ובאים אל הצריח של בית אל ברית. מה זה צריח? אנחנו לא ניכנס לזה, יש כל מיני דעות. לא בטוח שזה מה שאנחנו קוראים לו היום צריח. ויוגד לאבי מלך. שמתם לב שכבר כל פעם חוזרים לויוגד לאבי מלך, ויוגד לאבי מלך. כן, יש את זה כבר פעמיים, ועוד פעם אחת ויגידו לאבי מלך. כן, בפסוק מבית. אז כל פעם קורה בשכם משהו, ואומרים לאבי מלך. ויוגד לאבי מלך כי התקבצו כל בעלי מגדל שכם. זאת אומרת, הנה, התקבצו כולם, אז יש לנו עוד הזדמנות להרוג את כולם. ויעל אבי מלך הר צלמון. כן, הביטוי השם הר צלמון מעניין מאוד, כי את מה זה יכול להזכיר לנו? כן, זה היה לנו בגדעון את זבח וצלמונה, כן, רואים את זה בדף, אבל יש משהו יותר קרוב שזה יכול להזכיר לנו. כן, אצל הערים אתה רואה את האנשים, אז הר צלמון גם יכול להיות קשור, לא יודע, יש כל מיני דעות גם מה זה הר צלמון. זה אמור להיות באזור שכם, אז יכול להיות שזה ג'בל קביר, שזה ההר שמול הריבל, אבל לא בטוח. בכל אופן הוא עולה הר צלמון, הוא וכל העם אשר איתו, ויקח אבימלך את הקרדומות בידו, כנראה את כל הקרדומות הוא לקח בידו, ויכרות סוחת עצים ויסעיה וישם על שכמו, ויאמר אל העם אשר עמו, מה ראיתם עשיתי? מערו עשו כמוני. כן, יש פה בפסוק הזה מספיק הקבלות לגדעון. כן, בתור התחלה הפסוק הכי בולט, מה ראיתם עשיתי? מערו עשו כמוני. אם תסתכלו בדף, זה כתוב אפילו פעמיים בטעות. כן, כמו שאצל אבימלך יש את הפסוק הזה, אצל גדעון היה לנו פסוק אחר, ממני תראו וכן תעשו, והנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר אעשה כן תעשו. כלומר, המצביא קורא לעם שלו, תעשו בדיוק כמו שאני עושה. דבר שני, הוא קורט סוחת עצים, שהשורש קראת הרי מופיע אצל גדעון כמה פעמים בסיפור של הקריטה של האשרה, של המזבח, הנתיצה של המזבח והקריטה של האשרה, אז זה גם כן מעניין. ודבר שלישי, הוא קורט סוחת עצים, ואז אחרי זה אם נמשיך לפסוק הבא, והכריתו גם כל העם איש סוחו, והלכו אחרי אבימלך וישימו על הצריח ויציתו עליהם את הצריח באש, והמותו גם כל אנשי מגדל שכם כאלף איש ואישה. אז אם אפשר ככה לרמוז גם לסוכות בעניין הזה, אז גם יכול להיות. כלומר, סוכות, אנחנו דיברנו על זה שהעונש שלהם הוא בקוצים, כי המשמעות של השם סוכות הוא בעצם קוצים, כן? סיכים, סוכים בעצם. זה קוצים בלשון המקרא. אבל יכול להיות שגם סוחות עצים יכול להיות גם קשור. למרות שגם סוחו, העיר סוחו גם בשם דומה, אבל בסדר. בכל אופן, זה גם יכול להיות איזשהו רמז קטן. אז כל העם קוראת איש סוחו, והם הולכים, שמים על הצריח באש, ומציטים את הצריח באש. עכשיו, זה כבר מעניין, בגלל שאם אתם זוכרים, מה היה לפי משל יותם, העונש שאמור להיות לבעלי שכם? כן, תצא אש מאבי מלך, ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו. אז הנה, עכשיו זה קורה ממש ככה. כן? והציטו להם את הצריח באש, והמותו גם כל אנשי מגדל שכם כאלף איש ואישה. אתם שמים לב כמה א' ושין יש פה? כן, האש פה ממש ממלאת את העל. עכשיו, גם כל מה שקראנו עד עכשיו, כל הבלגן הזה שקרה, כל הסיפור הזה שפשוט לא היה ברור, כן? יכול להיות שגם זה בעצם תיאור של כמו אש. כלומר, במקרה הזה זה לא היה אש ממשית, אלא אש במובן המטאפורי, אבל מה בעצם הרעיון של אש? אתה מדליק אש, בעיקר רואים את זה במשפטים, כן? כי תצא אש ומצאה קוצים. כן? כלומר, אתה משלח אש ובואו נראה מה יקרה. אז גם פה בסיפור הזה אין כמעט היגיון בכל דבר שקורה. גל מגיע ואז בוטחים בו ואז הוא הולך ורואה את זה, עוד מעט אנחנו נסכם את הכל, נראה אפילו עד כמה זה מוזר, אבל אחרי שמנצחים את גל וגל הולך, לכאורה נגמר הסיפור, ולא, רק התחיל. כן, אחרי שגל הלך, פתאום המלך מחליט, אוקיי, יוצאים לשדה באמצע היום, מי עושה דבר כזה? בואו נלך להרוג אותם. כן, ואז אחרי שהוא הורג את כולם ומשמיד את כל שכם, אז לכאורה הוא סיים, הרי בעלי שכם נגמר, אז זהו. אז לא, עכשיו בעלי מגדל שכם, כי זה כנראה נשמע דומה. כן, אז בואו נחסל גם את כולם, אותם. ועד כדי כך זה בולט עד כמה הוא כאילו כבר כמו איזה אש שמתפרעת וכל דבר עכשיו מחלה, שאחרי שהוא סיים עם שכם ובעלי שכם ומגדל שכם, עכשיו פתאום הוא הולך לטבת. מי שמע על טבת? מה זה טבת? למה לבוא לטבת? אז זה באמת מוזר, מאוד מוזר. בכל אופן נקרא ונראה מה יקרה. דרך אגב, זה שמגדל שכם נהרס פה, זה גם כן יכול להתקשור למגדל פנואל שהוזכר אצל גדעון. שוב, אותם רעיונות, גם גדעון וגם המלך מכים אנשים מישראל בעצם, ובדרכים דומות. מה?
במגדלים.
גם במגדלים, כן. וילך אבימלך אל טבת, ויחן בטבת וילכדה. כן, טבת זה מצפון מזרח לשכם, זה מה שכנראה מוכר היום כטובס. כן, מי שרוצה לבקר שם, זה מקום מאוד נחמד, יש אנשים נחמדים שינסו להרוג אתכם. ומגדל עוז היה בתוך העיר. כן, זה גם מקום נחמד. עם הרבה נשים שזה, זה יפה שמגדל עוז. יש אישה שהולכת להרוג את אבימלך. ולפיל עליו אבן. כן.
יש מצב שזה הייתה השם.
מה? כן, אני גם לא חושב שהיא זרקה את הפלח רכב כדי לפגוע במלך. פשוט כאילו מרדה במוסכמות ואמרה, אני לא מכינה אוכל.
לא, היא לא תופרת בגדים בתאודיה.
תלוי, פרס ספציפי זה יהיה פלח רכב, אז כנראה שזה כאילו לפלח של הזה. כן. לך פלח וזרקה. ואני לא. בכל אופן, אז כבר מאז אנחנו מכירים את מגדל עוז כמקום כזה. בכל אופן, מגדל עוז היה בתוך העיר. והיינו עשו שם כל האנשים והנשים. כן, כבר עכשיו רומזים לנו שהולך להיות אישה בסיפור, נכון? כל האנשים והנשים. כן, וכל בעלי העיר. היה חשוב להוסיף כל בעלי העיר, כי כמו שאתם זוכרים, הבעל פה זה מאוד חשוב, נכון? ויסגרו באדם. כן, ממש כמו תיבת נוח. ויסגור השם באדם. ויעלו על גג המגדל. ויבוא אבימלך...
יכול להיות איזה מכוון?
לא, לא. פה ספציפית אני לא חושב שזה מכוון. ויבוא אבימלך עד המגדל וילחם בו. ויגש עד פתח המגדל לשרפו ואש. אמר יאללה, בוא נעשה את זה עוד פעם. ותשלך אישה אחת, פלח רכב על ראש אבימלך, ותריץ את גולגולתו. כן, פשוט מפילה אבן על אבימלך, זה מעניין, המידה כנגד מידה פה, כי הרי איך אבימלך התחיל את כל הצרות? אתה יודע שהוא הרג את 70 אחיו, 70 איש על אבן אחת. והנה עכשיו הוא תחת אבן אחת, שהפילה עליו אישה אחת. ואז, ויקרא מהרה אל הנער נוסח אליו, ויאמר לו, שלוף חרבך ומוצאתני, פן יאמרו לי, אישה הרגתו. ואתקראו נערו וימות. כך נגמר אבימלך. עכשיו זה מעניין מכמה סיבות. קודם כל, אם תסתכלו בדף, מה זה?
זה לא עוזר בסוף מדברים.
כן, זהו. בספר שמואל, לא במלאכים, כן, אז יואב אומר לנער שהולך להגיד לדוד שאוריה מת, כן, אם הוא יגיד לך, מה אתם עשיתם? למה התקרבתם לחומה? לא ידעתם מה קרה לאבימלך מדרובשת שאישה אחת הפילה? כולם יודעים הרי שזה אישה שהרגה אותו וזה לא הנער וזה לא עזר כלום. כן. אבל מה שכן, ההקבלה בין סיפור גדעון לבין אבימלך זה ממש חזק דווקא פה. כי האירוניה ממש חזקה. כי אם נגמור ככה את ההקבלה שראינו, שהתחלנו לראות, אז בואו נסתכל. אחרי הסוגריים האלה של הסיפור של גל בן עבד, אז אבימלך מחלק לצבאו לשלושה ראשים ומכה את שכם, כמו שגדעון מחלק לשלושה ראשים. וראינו שהוא הורג את אנשי שכם ולוקח סוחות עצים ושורף את מגדל שכם. והוא אומר מה ראיתים עשיתי מה ראו הסוחמוני. ואז מגיעים לזה. כמו שגדעון הורג את זבח הצלמונה בגלל שהם רוצים למות בכבוד ולא על ידי נער, אז גם אבימלך רוצה למות בכבוד, אבל הוא לא רוצה על ידי אישה, אז הוא מסכים אפילו לנער. כלומר, רואים איך ירדנו בדרגה. כלומר, אלה אמרו לו, אנחנו נמות על ידי נער, כן, אנחנו רוצים שאתה תהרוג אותנו, כי כאיש גבורתו. זה זבח בצלמונה. ואילו אבימלך בעצמו, הוא מבקש מהנער, תהרוג אותי, כדי שלא יגידו אישה הרגעתו, ובסוף אומרים אישה הרגעתו, וזה לא עוזר לו בכלל. וזה נגמר בסופו של דבר, בפסוק שאחרי זה, ויראו איש ישראל, כי מת אבימלך, וילכו איש למקומו. למה חשוב הפסוק הזה? מי אכפת שהם הלכו איש למקומו? איש ישראל, שבכלל לא הופיע כל הספר. מי זה איש ישראל? איש ישראל, איש ישראל, זה אנשי ישראל כולם. היה לנו פה איזה כמה, איזה מלחמה פרטית בתוך שכם וזה, באזור הרפאים, שמי זה איש ישראל? אבל איש ישראל הופיע פעם שעברה בסוף סיפור גדעון, בדיוק אחרי המלחמה, בדיוק אחרי שזה בפצל מונה, ביקשו שהוא יהרוג אותם ולא ענה. אז באותו מקום בסיפור, פה איש ישראל באים אל גדעון, ואמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם מנך, גם בן בניך. וכאן באותו סיפור, אותו איש ישראל שאמרו בוא תמשול בנו אתה ובנך, ראו מה קרה עם בנו, שזה אבי מלך, ואמרו טוב, בואו נלך הביתה. כן, אז זה נראה לי בעצם עיקר העניין. כלומר, הפסוק הזה, לאור כל מה שראינו בהתחלה של הניסיון להקים מלוכה וזה שאבי מלך בונה על זה ורוצה להיות מלך, פה זה נגמר. איש ישראל רואים מה קרה בעצם, ואומרים טוב, בסדר, הבנו, ירדנו מהרעיון, אנחנו הולכים הביתה. אז לכן החשיבות של הפסוק הזה שלכאורה נראה מיותר. והסיכום של הסיפור, וישב אלוקים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו להרוג את 70 אחיו, ואת כל רעת אנשי שכם השיב אלוהים בראשם, ותבוא עליהם כלילת יותם בן ירובעל. כן, זה מעניין שהשיב בראשם, כי אצל אבימלך זה אפילו ממש מילולית בראשם. ודווקא על אבימלך לא כתוב בראשם, אלא רק השיב את רעת אבימלך. בכל אופן, מה לאור כל הסיפור מלמעלה אנחנו יכולים לומר? אפשר לומר שרוב הסיפור עוסק בתוצאות של הכללה של יותם, נכון? יש לנו סיפור של הריגת כל אחי אבימלך, ואחרי סיפור זה מגיע משל יותם שמכין אותנו לקראת הסיפור העיקרי, של בואו נראה איך הכללה התממשה. כן, איך באמת יצא אש מבעלי שכם מאבימלך ואכלה את בעלי שכם מבית מילו, ויצא אש מהם ואכלה את אבימלך. אז דרך אגב אנחנו לא דיברנו על השורש סום שהיה פה עוד כמה, כן, ויחרוץ סוחת עצים ויסעיה ויסם על שכמו, אפשר להוסיף את זה, כן, וישימו על הצריח, כן, בסדר. אז יש לנו כמה? היסר, ישימו, ישום, 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 ישום. בסדר, שש פעמים. אם היה שבע זה היה יפה, אולי פספסנו פה אחד. בכל אופן, אז הסיפור כולו, עזבו שנייה את הישימו, כן, שאולי עוד נחזור אליו, הסיפור כולו בעצם מכוון אותנו לניסיון הראשון של המלוכה. כן, באים ומנסים להמליך את אבי מלך, והוא עושה את זה בצורה ממש נורא ואיומה, משמיד את 70 אחיו, ואז אחרי זה גם מגיעה לו כללה. ואז בואו נראה מה קרה עם זה. עכשיו, מה בעצם קרה? כן, אמרנו שצריך לצאת אש מזה ולפגוע בזה ולהפך. וראינו שלפחות מילולית אפשר למצוא אש שיצאה מאבי מלך והרגה את בעלי מגדל שלכם, הוא ממש שורף את המגדל. כן, אבל איזה אש יצאה מבעלי שכם ואכלה את הממלך?
אישה.
האבן. אז זה נראה לי העניין, כלומר, אם לא אש, אז אישה. כלומר, יצא אש מבעלי שכם מבמלך ונתן בעלי שכם, ויצא אישה מבעלי שכם ואכלה את הממלך. כלומר, זה די דומה הרי, כאילו, זה לא משנה אם אש או אישה, זה אותו רעיון.
איש או אישה.
אש או אישה. גם איש זה כנראה אש, לא? כלומר, אני לחמי לאישי. כן, אז זה כנראה קשור. בכל אופן, אז אישה במקום איש באה וקטעה את המלך. וכנראה זה גם חלק מהעניין, כי למה צריך אישה ולא אש שתעשה את זה? בהשוואה שאנחנו ראינו. כי חלק מהעניין שהאישה עושה את זה, זה לא רק עצם ההריגה על ידי משהו שיש בו א' ושין. אלא גם מה? מה הדבר שהכי... מה יצא מהסיפור הזה בסופו של דבר לדורות, היסטורית, על מותו של אבי מלך? שאישה הרגה אותו, כלומר הבושה. אישה הרגה אותו. כן, הוא הרג את 70 אחיו, ובסופו של דבר אישה הורגת אותו, שזה אפילו יותר גרוע מזבח וצלמונה. כן, כלומר זבח וצלמונה, לא נער אלא האיש בעצמו הרג אותם, גדעון, ואצלו הרג אותו נער, אבל זוכרים את האישה. כלומר זה לא...
היררכיה.
אה? היררכיה, כן, אבל העניין הוא שזה לא היררכיה שווה, בגלל שאלה ביקשו שהנער לא יהרוג אותנו, אלא אתה. כי הכבוד שלנו זה שאתה תהרוג. הוא מבקש שהנער יהרוג ולא אישה, אבל בסופו של דבר לא יעזור שהנער הרג אותו, כי אישה... נכון, אבל אצלם זה עבד. גדעון הרג אותם, אצלו זה לא. ננסה לומר שנער זה פחות, בסדר, בעניין של הכוח, ודאי שזה נכון. כן, זה כל עניין, זה ההקשר שלו. כן, אבל זה לא עניין של לזרוק, ומגובה כזה זה פשוט לעזוב, ולחרחף. כן. בכל אופן, כן, הביטוי פלח רכב בהחלט מעניין, לא, לא יודע מה זה. מריצה את גולגלתו. אבל מה באמת קורה? הסיפור כולו, אפשר לומר שכולם מתים, נכון? אבימלך דואג, וראינו איך הוא דואג באופן מחושב שכולם ימותו. הוא חוסם את הפתח של העיר, והורג את כל מי שבחוץ, שורף את העיר, זורע אותו למלך, שורף את כל המגדל רק אחרי שכולם נכנסו אליו. חבל לעשות את זה לפני, ובא לעשות את זה גם לטבט. אבל משום מה בטבט זה לא עובד. כן, בטבת הורגים אותו. עכשיו למה?
כי טבת לא יש שותפים עם
כן, זה. כן, טבת לא קשורה. עכשיו, מה שיותר מעניין, מי התחיל את כל הדבר הזה? למה בכלל כל זה קרה, כל המלחמה הזאת?
זבול.
זבול?
גל בן
אבי. כן? ואפשר לומר שהדמות היחידה שנשארה בחיים מכל הסיפור הזה זה גל בן אבי. גל בן אבי גרשו אותו משכם. הוא בא לשכם, התחיל את כל הצרות והלך. כלומר, באמת דאגו שהאש תצא מאבי מלך לבעלי שכם, ובעלי שכם לאבי מלך, ואף אחד אחר לא ייפגע.
בהנחה שהמרד של בעלי שכם לפני גל בן עבד לא נחשב כאן.
זה שוב, מה זה המרד הזה? שהם עשו לו מערבים על ראשי הערים. כן, זה בעצם העניין, נכון? כלומר, מה בעצם קורה בסיפור? אבי מלך הולך והורג את כל בעלי שכם ובית מילו, וברגע שהוא בא ללחם במקום אחר, אז גם יוצאים ומקים בו. ככה שבאמת כל מי שקשור להריגת בית ירובל, מחוסה. עכשיו, ההקשר, מלבד עצם המלוכה והעניין הזה, גם קשור לעבודה זרה. כי ראינו שכל הסיפור מתחיל בעבודה זרה. בני ישראל עובדים עבודה זרה. כל הסיפור ממשיך עם עבודה זרה, כי הבעל זה בעצם שנותן את הכסף כדי להרוג את 70 בני ירובל. לוקחים מבית הבעל כסף, והוא לוקח בו אנשים ריקים בני בליעל, ומכה את בית אביו. ובנוסף לכל, כל הסיפור מתחיל, כל המלחמה עצמה מתחילה בזה שהם דורכים את הענבים ועושים מילולים והולכים לבית אלוהיהם ושם הם אוכלים, שותים ומקללים את אבימלך. כלומר, כל המלחמה, העקובה מדם הזאת, שמסיימת את הסיפור של אבימלך ובעלי שכם, כן, כולה קורית בסימן של עבודה זרה. ולכן אולי, זה בסוף ההבדלים המרכזיים, אם רואים בסוף ההקבלה, כן, בסוף הסיפור יש לנו שני דברים מרכזיים שרואים הבדל בין גדעון לבין אבימלך. בסיפור של גדעון קוראים לגדעון גדעון, ובסיפור של אבימלך קוראים לו ירובעל. בצורה עקבית, אין אפילו פעם אחת שכתוב גדעון. כן, זה תלוי איפה מתחילים את סיפור אבימלך, אבל זה, אבל ודאי שבפרק ט' אין יותר גדעון, יש רק אבימלך. ובנוסף, גם אין יותר השם, יש רק אלוקים. כלומר, כבר אין כאן את התפיסה של השם נמצא כאן, שהשם קרוב, כמו שהיה אצל גדעון, ומדובר על ישועה של בני ישראל, ממש כזה, זה נגמר. עכשיו אנחנו מדברים על ירובעל, כלומר, בהקשר של הבעל, ושל הבעל יערב לו, משהו כזה, וזה שהורגים את בית ירובעל, זה בעצם מלחמה בהשם. והריחוק והעבודה זרה של כל ישראל נמצאים בה, היא גם מרומזת על ידי זה שלא משתמשים בשם השם עצמו, אלא בשם אלוקים. כן, עד כדי כך שהיה אפילו חוקר שניסה לומר שאלוקים הזה הוא לא חייב להיות השם. כי מי אמר? הם שמו להם את בעל ברית לאלוהים, אז למה מי אמר שזה השם? כן, אז כאילו החליפו. אבל זה נראה לי קצת מוגזם. בכל אופן, העובדה שכבר אין את שם השם המפורש, אלא רק את שם אלוקים, מראה על הריחוק הזה שבו בני ישראל נמצאים. בטח שכם ואבימלך, זה קל וחומר. וגם הביטוי ירובעל, המילה ירובעל, זה לדעתי הדבר הכי מוחץ, שמספר את כל הסיפור בפרספקטיבה של הסיפור של נתיצת מזבח הבעל. כלומר, ירובעל מייצג את השם, והוא זה שמכה בבעל, ועכשיו הבעל כביכול מנסה להחזיר לו. וכביכול מחסלים את כל בית ירובעל, והנה סיימנו את העניין, ולא, זה לא נגמר. בסופו של דבר מחזירים להם, והבעל גם כן מנוצח. כשהבעל במקרה הזה זה לא אל, כי אין דבר כזה, אלא מי שעובדים אותו. כן, זה בעלי שכם ואבימלך עצמו שהומלך בצילו. זה מצוין, כן, זה אמרנו. אם לא אמרנו, אז בואו נחזור על כל הקטעים האלה. מדובר על בעלי שכם, ואנשים עובדים את הבעל, ובית בעל ברית, והם קורטים ברית כביכול עם הבעל, ובכלל, הבעלי מה זה, שנמצאים בכל מקום, גם בסוף, כן, בעלי מגדל שכם, ובעלי העיר בטבת. יש הרבה בעל בסיפור הזה. והכי חשוב, המילה האחרונה בשני הסיפורים זה או גדעון בסיפור של גדעון, או ירובעל בסיפור של ירובעל, של אבימלך, סליחה. כן, פסוק האחרון של פרק ט' זה קללת יותם בן ירובעל. זה המילה האחרונה בסיפור. ובסיפור של גדעון, לפי מה שאני טענתי שאיפה שזה מסתיים, שזה פרק ח' פסוק כ"ח, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. כאילו הוסיפו את הבימי גדעון כדי שזה יהיה מקביל. שזה יסתיים בגדעון וזה יסתיים בירובעל. כביכול שנייה אז. אז זה בעצם סיפור אבימלך. כן, יוצא שממש רואים איך השם מטפל בעניינים בצורה נסתרת. מי שצריך למות מת, מי שלא פשוט בורח מזה איכשהו. כן, תבץ לא קרה לכלום, וגל שהוא לכאורה התחיל את כל העניין לא קורה לכלום. זה ממש גם סיפור מיותר לחלוטין. הרי בלי גל אמנם לא היה קורה כלום, אבל מה קרה בסיפור עם גל? כלום. כלומר, היינו יכולים לדלג מההתחלה, לדלג על הסיפור של גל ולקרוא פשוט ברצף. תנסו ותראו, פסוק הפי, וישימו לו ועלי שכם הערבים על ראשי הערים והגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך ויוגד לאבי מלך. כן, פסוק במבית, והיא ממחורת ויצא העם השדה ויגידו לאבי מלך ויקח את העם ויחתר שלושה ראשים. מה זה?
והיא ממחורת, אבל לא קשור.
והיא ממחורת הוא באמת בגלל שהסיפור כן נמצא, אבל בסדר, הרעיון מובן. כלומר, בהמשך, מיד אחרי שסיימנו עם אבי מלך, אז הוא הולך ומכה את שכם. לכאורה הסיפור הקודם מיותר, אז היה גל והוא הלך וסגרנו את העניין. למה אכפת לי מגל הזה? כן? ובאמת, כמו שאתם רואים בסיפור של אבימלך בטבלה, אז הסיפור הזה מקביל, כן, לגיזה ולסינון הלוחמים ולחלום המדיוני, שבאמת אין להם הקבלה. כן? כשאם אתם זוכרים, גם הגיזה וסינון הלוחמים וחלום המדיוני הם לכאורה דברים מיותרים, שהיה אפשר בלעדיהם. השם אמר שהוא יושיע, אז הולכים ומושיעים. מה הבעיה? למה צריך שהוא יבקש, אם אתה באמת מושיע, אז תעשה לי אות עם הגיזה? ואחרי זה אומר, טוב, בסדר, אבל אני אסנן את הלוחמים, ואז אם אתה עדיין מפחד, אז תרד, תשמע את החלום של המדיינים. היה אפשר לוותר על כל זה. כמו הסיפור של גל. כן, ואיכשהו, שני החלקים האלה, הם כן עוזרים להמשך. אז זה בעצם סיפור אבימלך. מה אפשר לומר עליו בהקשר של הספר כולו? זה אפשר לפתוח עכשיו לשיחה ארוכה של שעה. ולא נעשה את זה, נגיד רק כמה דברים, בקצת זמן שנשאר. לא, כי זה באמת נקודה קטנה שאנחנו עוד נראה אותה לאורך הזה. אנחנו אמרנו חלקה ואנחנו נגיד חלקה, זה הכל מתחבר למהלך הכללי של כל הספר. אבל אם אתם זוכרים, בואו נעשה קצת סדר על הלוח. כן, אני עוד לא שכחתי את העניין הזה, אנחנו עוד נגיע לזה מיד אחרי זה. אם אתם זוכרים, אז היה לנו פה בעצם שלושה שופטים בחצי הראשון של הספר, ומולם יהיו שלושה שופטים בחצי השני. היה לנו פה את עתניאל, אהוד ודבורה. דבורה, אני מתכוון לסיפור דבורה, לא ברור מי המושיע שם, אבל דבורה. ומולם יש לנו את גדעון, ואת יפתח, ואת שמשון. כל אחד מהסיפורים האלה מתחיל באותה לשון, או ויעשו או ויוסיפו לעשות הרע בעיני השם, ובסיום הוא קצת שונה. כלומר, בשלושה הראשונים, והאמת גם בגדעון, אבל אנחנו נראה לי דיברנו על למה, זה נגמר ב"ותשקוע את הארץ" כך וכך שנה, ואחרי זה כבר זה מסתיים ב"וישפוט את ישראל" כך וכך שנה. עכשיו, בהתחלה יש לנו פה, אם אנחנו מדברים על השנים של השיעבוד, כן, אז יש לנו 8, 18 ו-20, יש לנו פה 7, 18 ו-40, כן? עכשיו, דבורה מול שמשון זה ממש היפוך של הסדר. באמת דבורה 20 שנה של שיעבוד מול 40 שנה של שקט. זה שמשון 40 שנה של שיעבוד ורק 20 שנה של שפט. אז זה עוד יותר מבליט את ההידרדרות בתקופת השופטים, ממצב שבו השקט הוא 40 שנה, למצב שבו יש 20 שנה, וזה בתוך, בימי פלישתים, הוא מושל 20 שנה, וזה עוד נראה בהמשך. ה-18 מול 18 אפשר לראות, שאהוד מול יפתח זה מאוד דומה, זה המון וזה מואב, נכון? ואצל אהוד, מואב האלה זה עגלון מלך מואב, שכתוב עליו במפורש, ויאסוף עליו את בני המון והמלאק. ואצל יפתח אנחנו נראה שאומנם זה בני המון, אבל הרבה קשור שם למואב. כן, אשר יורשך כמו של אלוהיך, כמו של אלוהי מואב. ולא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני המון.
איך קוראים לאלוהי המון?
מלקום.
איפה הוא מופיע?
אה?
איפה הוא מופיע?
בכמה מקומות. אז זה באמת, עכשיו, בהקשר הזה באמת אפשר לראות שלושה מול שלושה, ואנחנו דיברנו על זה, אנחנו לא נחזור על הכל, יש עוד כמה דברים שבהם זה מתחלק. אבל השאלה היא איך אבימלך נכנס לסיפור. מה אבימלך קשור? פתאום סיפור שלם, אני לא מדבר על השופטים הקטנים שיש לנו לפני יפתח ואחרי יפתח, שזה אפשר להכניס אותם ככה כשופטים קטנים, אז פחות משמעותי. למה סיפור גדול של אבימלך נכנס? בהקשר הזה אני חושב שיש לנו איזה משהו שבדרך כלל מסתכלים עליו כסיפור מקביל לאורך ספר שופטים. לאורך ספר שופטים רואים את היחס בין בני ישראל להשם, נכון? זה ממש בולט. כן, בני ישראל עושים הרע, והשם מעניש אותם, ואחרי זה משיע, המעגל החוזר. ורואים את ההתקדמות או הידרדרות במעגל החוזר הזה ביחס בין אלוקים לבין ישראל. אבל מלבד זה יש כמובן את הסיפור של המלוכה. כולם מדברים על ספר שופטים כהכנה למלוכה, נכון? איפה זה מתחיל? איפה הוא פעם או שנה אנחנו רואים מלוכה?
כשאנחנו
רואים מגדון. נכון? כי בגדון אנחנו רואים את המלוכה. באים אליו אומרים, משול בנו גם אתה, גם מלך, גם בבניך, כי יש אדם מיליאן. ובהמשך אנחנו רואים לא בדיוק מלוכה, אבל אנחנו רואים המשכיות. כל פעם יש לנו איזה שליט. מי גדעון שביקשו ממנו מלוכה, אין יותר איזה הפסקה. ברגע שיש הפסקה, פתאום יש איזה בעיה. למה? כי אחרי גדעון יגיע אבימלך. אבימלך הוא בעצמו בעיה, אבל בסדר. עכשיו, יש לנו את אבימלך. כן, אבל מיד אחרי אבימלך, ויעקב אחרי אבימלך, פרק י' להושיע את ישראל, תולה בן פועה בן דודו איש יששכר. כן. תולה בן פועה בן דודו איש יששכר וישב בשמיר והר אפרים, ומיד אחריו, גם אחריו, יאיר הגלעדי. יאיר הגלעדי הוא גם כן מושיע, לא מושיע, סליחה, הוא גם כן שופט, אבל שני אלה, ממה הם מושיעים? הם לא בדיוק מושיעים, הם רק שופטים. כלומר, הם מנהיגים. אין בהם איזה צורך בגלל שצריך להושיע. אלא פשוט ברגע שעלה הרעיון של המלוכה, אז פתאום ישראל דווקא נהנים מהרעיון. צריך איזה מנהיג, שיהיה איזה משהו.
וזה בניגוד לניסוח הפסיבי יחסית ותשקוט הארץ איקס שנה.
זה לא בניגוד לפסיביות, זה בניגוד למשהו אחר, אנחנו נדבר על זה עוד רגע.
כלומר, ותשקוט הארץ אין לך נושא, מבחינה תחבירית יש נושא, אבל אין מישהו שעשה את הפעולה הזאת בארץ.
שנייה, אני לא בטוח. אחרי תולה ויעיר מגיע יפתח, שזה מראה לנו עד כמה שברגע שאין שופט נוסף, מיד יש בעיה, פתאום בני המון באים. כן, אנחנו עוד נגיע לזה ונראה. ואחרי יפתח, שהוא בעצמו גם כן שפט, שש שנים, אז יש לנו את איבצן, ואת אילון, ואת אבדון. ואחרי זה בסוף שוב, כשנעצר העניין, יש לנו פתאום בעיה עם פלישתים ומגיע שמשון. אז זה מה שיש לנו בעצם. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על השנים, אנחנו רואים גם שמה שמיוחד בכל הרשימה הזאת זה השנים הקטנות. אין פה איזה 40 שנה מספר עגול. יש לנו מספרים מאוד קטנים ולא משמעותיים. כן, גם כן ברמה של הידרדרות. טוב, אבל אנחנו 3 שנים, זה כבר איזה משהו חריג. תולה הוא 23, זה 22, מפתח הוא 6 שנים, מבצענו 8, נכון? תלנו 7 וזה 10.
אז שמשון זה שאלה, אמרנו שזה 20, אבל השאלה אם זה 20 זה חצי מ-40 או שזה גם מספר לא 40-י. אבל זה עניין אחר. בואו רק נוודא שצדקתי. אה לא, סליחה. כן, זה 7, 10 ו-8.
כביכול באמת, מרגע שהועלתה ההצעה של מלוכה, אנחנו רואים סתם פשוט שופטים קטנים. לא היה לנו שופטים קטנים כאלה לפני. היה לנו פסוק אחד על שופט שאפשר להגדיר אותו בשופט קטן רק בגלל שהוא כתוב בפסוק אחד, אבל זה גם כן כי הוא הושיע, מי זה?
שם גר בן ענת.
כן, שם גר בן ענת. הוא שופט קטן, כי יש לו רק פסוק אחד, אבל הוא הושיע את ישראל, הוא עיקה 600 איש במלמד הבקר. ויושע גם הוא את ישראל. אז אפשר להוסיף אותו לשופטים שהושיעו, כי פשוט היה צורך ומוקם והושיע וחזר לביתו. אלה זה כבר סתם אנשים שפשוט יש להם שלטון. אנחנו נראה גם בהמשך, כבר משיעור הבא, שהשלטון זה מה שמדגיש אותם. כלומר, מספר הבנים ומספר הערים שהם שולטים בהם, והקשרי חוץ שיש להם, והנישואים בינם לבין אחרים. זה מה שמודגש אצלם. ופתאום גם יש ילדים. כן? מי שמע על ילדים לפני גדעון? אתם מכירים את הילדים של עתניאל? הוא מכיר, אבל לא... כאילו, בדברי הימים יש לנו את הבנים של עתניאל, אבל בספר שופטים אין שום זכר. בנים של אהוד? דבורה? ברק? מישהו? תל גדעון, פתאום יש הרבה בנים. ואז מחסלים אותם. כן, יש 70 בנים. כן, והבנים ממש חשובים. נראה שכבר עשינו את זה, נכון? מבנה כזה. תל גדעון יש 70 בנים. ולמלך טוב מחסל את כולם, בסוף גם הוא מת. לתולה אין בנים, כן? ויעיר יש לו 30 בנים, רוכבים ה-30 הערים, ו-30 הערים להם, נכון? ולפתח יש בת אחת, והיא בעצמה גם כן מחוסלת. יבצן, יש לו גם כן 30 בנים, ו-30 בנות שילח החוצה, ו-30 בנות הביא לבנה מן החוץ. לאלון שוב, אין בנים. ולעבדון יש 30 בנים, 40 בנים או 30 בני בנים. שזה 40 פלוס 30, שזה 70. אפשר לראות איך שכאילו 70 מול 70, 30 מול 30, זה פה באמצע, לזה אין. והסדר הוא מאוד ברור סביב יפתח. השאלה היא למה חשוב כל כך יפתח בעניין הזה, אבל זו שאלה אחרת. בכל אופן, הבנים פה זה משהו מאוד משמעותי. עכשיו, למה משמעותי דווקא בעניין מלוכה הבנים?
זה השושלת ההמשכית.
זה כל העניין במלוכה. זה שגדעון קם והושיע, זה סבבה, אבל בלי המשכיות, בלי שיהיה לנו גם מנהיג קבוע, שכשהוא מת אנחנו יודעים מי בא אחריו, זה לא רלוונטי. אז אצל גדעון מנסים לעשות את זה, וכשהוא מת אז יודעים שאמור לבוא אחריו מישהו מבניו. ואבימלך משחק על זה, אתם זוכרים. כן? מה אתם מעדיפים? שימשלו בכם כולם או רק אני? ובסופו של דבר זה לא עובד, ואיש ישראל הולכים יש לי מקומו. אבל משהו נשאר, אחרי זה חייבים להקים את עולה, ואז את יאיר, ואז יבצעם את אלון ואבדון. יש איזו המשכיות כל הזמן. המשכיות הזאת מאוד מקבילה גם לשושלת המלוכה. כלומר, בסופו של דבר, אם נשווה את זה למשל למלכים, אז יש עוד כמה הקבלות, אבל למשל ההקבלה הכי חזקה זה שאחרי כל שושלת המלכים, בסוף יגיע צדקיהו. כן, והדמיון בינו לבין שמשון הוא מאוד בולט. מה הדמיון ביניהם?
יברו אותם בסוף.
כן. וינקרו את, נקרו את עיניהם ויעשרו מנקו שתיים ויובילו או בבלה או
לשתימה.
כלומר, שתי השושלות, גם של מלכות יהודה וגם של השופטים, נגמרות באיזשהו משהו כזה. המנהיג בעצם מנקרים לו את העיניים והוא מובל בגולה בנקו שתיים. אז זה רק מחזק את הטענה שכנראה מסתכלים על כל השושלת הזאת כזה משהו מלכותי. כן, ולכן ההקבלה. אבל יש עוד הקבלות, שכשנגיע לספר מלכים אנחנו נדבר. בכל אופן, אז זה הכל. אז מה בעקבות כל הדברים האלה יוצא? אם אנחנו מדברים באמת על מלוכה, אבל מלך זה מין ניסיון כזה למלוכה שלא הצליח, אז אנחנו יכולים לראות את אבי מלך כמין פולמוס נגד מלוכה, נכון? אבי מלך יכול להיות סיפור שבא ולהסביר למה מלוכה זה דבר נורא ואיום. אבל אני רוצה לטעון שזה לא נכון. כן? למה זה לא נכון?
כי סוף הספר לא מוכיח, מוכיח הפוך?
אז קודם כל סוף הספר זה מוכיח שבאמת אין, אין בעיה עם מלוכה, אלא להפך. תראו מה קורה כשאין מלוכה ישראל. איש ישר בן אבי יעשה. זה נראה בפסל מיכל ובן איש בגבע. אבל יותר מזה, כבר בסיפור של אבי מלך, כן, אין בעיה עם מלוכה. יש בעיה אם כל האנשים האחרים לא מסכימים למלוך ואז הולכים אל האטד. נכון? הבעיה עם אבי מלך זה לא שהמלכות היא רעה, אלא שאבי מלך הוא רע. הוא אטד. כן, זה הבעיה באמת אצל אבי מלך. ואחרי זה באמת קם תולה כדי להושיע את ישראל כביכול מאבי מלך, ועושה את ה... ובעצם 23 שנה משה. כלומר, זה בעצם העניין. אבי מלך הוא הבעיה בגלל שהאישיות שלו לא מתאימה למלוכה. כן, ובגלל מלכות שקמה בצורה כזאת. וכאן אני חושב יכול להיות כבר איזשהו רמז, אני דיברתי על זה כמה פעמים, אבל אני אף פעם לא יודע מה, מה ביתה ממה תרנגולת. כן, ראינו כמה הקבלות בין סיפור אבי מלך, ואנחנו נראה את זה גם בפסל מיכה ופילה יש בגבעה, לבין ממלכת ישראל. כן, אנחנו רואים קודם כל שירובעם, שהוא הקים את ממלכת ישראל, הוא מומלך בשכם, כמו שאבי מלך מומלך בשכם. והוא מקים עגלים בבית אל ובית דן, שזה אנחנו נראה בפסל מיכה ופילה יש בגבעה, והוא שם כהנים מקצות העם, והוא ממלא את ידם, כמו שמיכה ממלא את יד אחד מבניו. ובנוסף לכל, הוא גם בונה את שכם בהר אפרים, הולך משם ובונה את פנואל, שזה בדיוק מה שהרס אבי מלך, ומה שהרס גדעון. כן? שני אלה זה בעצם מקביל למה שקרה עם יעקב, אם אתם זוכרים. יעקב שהיה בבית אל, ושם הוא שם עגל, ושהיה בזה, והיה בסוכות ובפנואל, ושם מגיע גם ירובעם, וזה ממשיך. וראינו, לא נפתח את זה עכשיו, את ההקבלה בין סיפור אביה, שעולה על הר צמריים, וקורא לכל ממלכת ישראל, ואומר להם, אתם לא בסדר, ירובעם קם על בית אבי, לבין יותם שעולה על הר גריזים, ועושה משהו מאוד דומה. אז ראינו כמה וכמה הקבלות. עכשיו, יכול להיות שזה בדיוק העניין. כלומר, אין בעיה במלוכה בכלל. מלכות בית דוד זה סבב. אבל מלכות של עתד, ואבי מלך הזה הוא כמו ירובעם בהקשר הזה, זה מלכות לא טובה. כן? ופה יכול להיות שזה, פה הבעיה של הביצה והתרנגולת, שזה פולמוס מצד אחד נגד ממלכת ישראל. מצד שני, יכול להיות, וזה תלוי בשאלה מתי נכתב הספר ומתי זה, יכול להיות שדווקא להפך, שממלכת ישראל ברור שהיא לא טובה. כן? ואין פה שאלה בכלל. מה, יש שאלה, היא מלכות שעובדת לעגלים ולא עולה לבית המקדש, היא מלכות לא טובה. אבל משתמשים בה כדי לתאר את אבי מלך בצורה לא טובה. תסתכלו, כמו ממלכת ישראל. כן? ופה בעצם השאלה, מה ביתה ומה התרנגולת ומה המטרה? זה אבל צריך באמת להסתכל על כל הספר ולראות מה המטרה כולה, ובזה לראות את העניין. מה שבטוח...
מה שמחזק את מה שאתה אומר, זה שאי אפשר ללמוד קל וחומר מאבי מלך לירובעם, ואפשר ללמוד קל וחומר מירובעם לאבי מלך. מפני כן. שאבי מלך לא נמשך על ידי נביא, ירובעם כן. זאת אומרת, אצל ירובעם זה הידרדרות, אצל אבי מלך... זה מתחיל...
מה שבטוח, אבל זה מה שאני רוצה לסיים איתו. אבי מלך הוא מנקודת מעבר. כן? ואני לא מתכוון רק לאבי מלך, אני מתכוון לגדעון ואבי מלך. כי די ברור, גם מהקבלות שראינו וגם מההקשר, הרי הוא הבן שלו, שיש רצף סיפורי ביניהם. אפשר לומר שמחזור גדעון זה בעצם מחזור סיפורי גדעון ואבי מלך ביחד. אז נכון שהם מחולקים לשניים, ואפשר לראות בהם שני חצאים, אבל דבר דומה אנחנו נראה גם אצל שמשון למשל. שאפשר לחלק את הסיפורים שלו לשניים, ושניהם מקבילים, כאילו חוזרים פעמיים. אז גם אפשר לראות שם. אז זה לא סותר, אבל אפשר לראות באמת בסיפור גדעון ואבי מלך כמין נקודת מעבר. לפני זה השם פשוט הושיע. כן? לא היה שום בעיה. בני ישראל רואים שהוא מושיע, ובני ישראל מקבלים את זה שהשם מושיע אותם, וחוזרים בתשובה. ואז כל פעם הם חוזרים שוב לסורם. בשלב מסוים, להשם כבר כביכול נמאס מהעניין הזה, ואצל גדעון כבר לא כל כך פשוט שהוא יושיע בכלל. מגדעון ואילך אנחנו שומעים כל פעם שהשם לא בטוח מושיע. בהתחלה הוא שולח איש נביא ואומר להם למה שאני הושיע. אבל איכשהו עם גדעון בסופו של דבר זה עובד, ראינו בדיוק איך. בסיפור הבא עם יפתח אנחנו כבר נראה שזה יותר מסתבך, השם כבר לא מוכן יותר להושיע. ואז איכשהו בסופו של דבר מנצחים, נראה גם את זה. בסיפור האחרון אצל שמשון בני ישראל אפילו כבר לא זועקים. כבר הבינו שאין עניין לזעוק וחבל על הזמן, אבל השם פשוט מושיע בלי למצמץ. ואני שואל את השאלה למה. זה בעצם מה שקורה בספר שופטים, ואת זה אנחנו נראה בפעמים הבאות. שבת שלום.
רגע נראה, ומה נסגר עם כל הקטע המוזר באבי מלך, למה פתאום יוצא להרוג אותם אחרי שהוא בגלל ברח
ולגל נזכר? מה שאמרתי בהתחלה. מה שחשוב בזה זה שזה מוזר. כלומר, כל התהליך המוזר הזה, שכמו איזה אש שאי אפשר לעקוב אחריה, כלומר, פשוט מקים מה שזז, מה שיוצא, ואתה לא מבין כבר כמה ראשים יש, ומה קורה פה, ולמה הוא מכה פה, ומי נמצא כאן, ומי בשכם, ומי נלחם במי. הכל שם בלגן אחד גדול, כולם מקים את כולם.
התייחסת ללסום, אמרת
שתייחס לסום, אתה צודק, כן. לסום, מה מזכיר לכם השורש לסום בהקשר למה שאמרנו?
סום תשים עליך מלך.
נו, אז דיברנו על זה.